הערב במהדורה המרכזית, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה לקראת סיומו. מאות אלפי בני אדם היום הגיעו לבתי עלמין הצבאיים ברחבי הארץ, לטקסים של אזכרה, תפילה ודברי התעוררות והספד בחלק מן המקומות, לעילוי נשמתם של ההרוגים והנרצחים. בעוד כשעה יחלו אירועי יום העצמאות ה-71 למדינת ישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו היום בכמה טקסים מדבר גם על האיראנים ועל המשך הנחישות של ישראל למנוע מאיראן להתבסס על אדמת לבנון בצפון ישראל ובסוריה, ובין היתר גם רמז ואמר כי ישראל לא תחשוש משום הכרעה מול האיראנים, ובכך רמז גם להכרעה צבאית. נביא את דבריו, חלק מדבריו, בהמשך. ובין הימים, ימי הזיכרון ויום העצמאות, כאן בכל חי נעסוק גם בענייני השקפה, לא רק על הימים הללו ועל הלך הרוח בימים שמדינת ישראל מציינת, אלא גם מה תפקידנו אנחנו כציבור שומרי מצוות במדינת ישראל בתקופה הזו והימים הללו. עוד מעט נשוחח עם כמה רבנים בעניין, ואנחנו נודה לצוות שלנו, לעורכת הראשית אסתי פלט, תודה לאורי כהן הטכנאי. אנחנו מיד מתחילים באולפן אבי מימרן. שלום לכם. יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה שמקום דמם עומד להסתיים, ואנחנו נפתח את המשדר שלנו עם מוריה אטינגר. שלום לך.
שלום.
ביתו של הרב אחיעד אטינגר, השם ייקום דמו, יום הזיכרון הראשון שאתם חלק ממשפחת השכול, כאשר הטרגדיה כל כך טריה ממש לפני כמה חודשים, אז אולי קודם כל איך עובר עליכם היום, עלייך, על אימא?
בעיקרון אני חושבת שזה יום לא פשוט לכל אלה, זה פחות השכולות, אבל תראה, המשפחה לא לקחו את זה למקום המדוחדך והקשה, ממש ששכים בחיים. אנחנו זוכרים אותה בכל יום, לא דווקא ביום הזה. בטח שזה כל כך טרי, אז ממש זה לא משהו שצריך להיזכר, הוא דווקא ביום הזה. עלינו בקבר, כמו שכל המשפחות הקשורות לעניין עשו היום, אבל זה לא היה משהו יותר עצוב ויותר כואב. זה כל הזמן באוויר החלל הזה.
כן. אבל דווקא כן ננצל את השידור הזה כדי לדבר על אבא, השם יקום דמו, שגם מלבד היותו רב גדול, תלמיד חכם חשוב, מי שמסר את נפשו גם בזמן הפיגוע, כדי להגן על אחרים, יצא וירה לעבר המחבל, אבל תלמידיו הרבים מספרים על איש הלכה, על איש נעים הליכות, על תלמיד חכם, ששני מסר הילדים ואת ביניהם צריכים כמובן להמשיך את הדרך הזו, ואני מנסה להבין איך ממשיכים דרך גדולה כזו.
זה משהו שכל החיים שלנו גדלנו עליו, זה לא משהו שדיברו עליו בהכרח, זה משהו שחיינו אותו. אבא כל הזמן באמת, כמו שאמרת, למד מגיל 10, אני זוכרת אותו עם ספר ביד, אחרי הפיגוע שתקלנו בתמונו שלו, כל התמונות לא משנה איפה, בין אם זה בטיול, בספארי, בים, לא משנה איפה, עם ספר ביד. כאילו זה משהו שבאמת, הוא לא צריך להגיד, חשבי ללמוד תורה, פשוט ראו את הכל עם ספר, ראו שזה החיים שלו. וגם כמו שאמרת, גם כל מה שקשור לקירוב רחוקים, כל מה שקשור לאכפתיות לאחרים, זה ממש חי את זה, ממש הוא הוקים את הישיבה ממש בסבוס נפש. הוא היה חוזר הביתה בערבים, אחרי שהוא היה נוסע לתל אביב, חוזר, והיה מרים טלפונים מתורמים, היה מסגל תלמידים, ממש השקיע המון מאמצים, למרות שבעצם הרסטן שלו היה ללמד, זה היה התחום שלו. אבל הוא עדיין השקיע בכל מה שמצליח כדי להצליח באמת להקים את הישיבה. זהו, זה החיים שלו. ראינו את זה בעיניים.
כשאתם כמובן משפחה אמונית, שומרת מצוות, ניצבת עכשיו בלב משפחות השכול, גם משפחה שכך רק לאחרונה הצטרפה למעגל הכואב הזה, ואנשים מסביב כן לוקחים את היום הזה למקום המדוחדך, העצוב, לזיכרונות, כל אחד עם ההתבטאות וההתייחסות שלו, איך אתם מנסים להקרין את מה שאת מנסה לומר כאן, החוצה, לסביבה, למשפחות שמסביב, במפגשים, באירועים?
לא, זה באמת מאוד טריח, אנחנו לא מנסים להקרין, פשוט חיים על זה. קודם כל שלנו את אימא שפשוט זאתי, כאילו, אופטימית וחיה לגמרי, כאילו, מבחינתה זה לא איזה, זהו, התרסקנו, כאילו, אין אבא, אז התרסקנו, זה ממש לא ככה, הבית ממש שמח, ומי שמגיע מאוד רואה זה. אנחנו ממשיכים בחיים, ברוך השם, נולדה לי בת לפני שבועיים, אחותי התרסה, כאילו, יש לנו ברוך השם הרבה שמחות, הרבה, ממש ממשיכים בחיים, ממש.
אז קודם כל, שיהיה מזל טוב. ואני מבין שאחותך מתארסת היום ממש. אתמול. כלומר, טוב, הקדוש ברוך הוא מכוון את התאריכים, את הזמנים, אבל אולי בעצם זה היה ניצחון? זאת התחושה שממשיכים הלאה?
אני לא יודעת אם זה ניצחון. יש כאן פער, יש כאן חלל. אין כאן, אנחנו לא נוסעים להשתים שום דבר. אנחנו ממשיכים בחיים. אין כאן איזה... זהו, נגמרו החיים. פשוט ממשיכים, יש לנו כאן את השיחות שלנו הפרטית, ואת מה שאברה ואימא, כל החיים חינכו אותנו וגידלו אותנו, וזאת, וככה אנחנו ממשיכים לחיות. זהו, יש גם כמובן את הדרך שאבא הלך, בשביל הוא הלך במסירות ומסיים על עם ישראל, זה גם משהו שאנחנו יכולים לנסות ללמוד מכאן.
כשאנחנו מנסים, אנחנו מדברים הרבה, בכל יום זיכרון מדברים הרבה עם משפחות שכולות, עם אחים שכולים, עם ילדים, עם יתומים, עם אלמנות, ולכל אחד באמת יש את הרגע האישי שלו, כשהוא נזכר במי שהוא שחל, אם זה ראש המשפחה, אם זה אח. מה הרגע האישי שאם אני אשאל את ילדי משפחת אטינגר, שהם זוכרים מאבא, שאולי הוא יהיה גם המסר למאזינים שלנו.
לא, זה חיים
שלמים,
אין כאן איזה... לא, זה חיים ממש... אני אופן אישי...
מידה טובה, הנהגה טובה, מעשה טוב.
אני חושבת שהוא היה מאוד סבן לילדים, פשוט זה מה ש... יש שני דברים שיש מאוד אפיינו אותו, א' הוא היה לא אפילו שלום, הוא היה מאוד ענב, מי שראה את פסטרת הענבה הזאתי, אפילו אני זוכרת שבטלפון הוא היה מדבר, הוא היה אומר, מדבר את אינגרי אחי, אז כאילו זה משם משפחה, היה לו ענבה כזו טבעית. היה לו הרבה אכפתיות סביבה. סתם, אני ואחותי כזה דיברנו אחרי המסיבה, אז כזה אמרנו, כזה אמרתי לה, סיפרתי לה שמסבת לפני הפיגוע הלכתי עם בעלי, ואז ראינו מה זה נסמר, אז כזה ידעתי אותו הצידה עם הרגל, אז בעלי כזה ניסה להבין מה הקטע. אז זכרתי לו, כאילו הייתי רגילה, אבא, היינו הולכים בטיול באיזה מקום שאף אחד כזה בקושי עובר, הוא היה רואה שם איזה בור מסוכן, ישר בוא נשים דברים שאנשים לא תקלו בזה, שאנשים זה, כאילו, מי עובר שם כבר? היה לו כזה אכפתיות כזאת גדולה. לכן גם מאוד רציתי אותנו מה שהוא עשה בזמן של הפיגוע. זה כאילו בטבע שלו, הוא רואה משהו באינסטינקט כאילו, הלכת לעזור. וגם מה שאני מאוד זוכרת זה שאותו ילדים קטנים, הוא היה להתחבר אלינו בצהריים, הוא היה מאוד סבלן, היינו יכולים ממש להציג לו, ושאתה לא לומד כל הזמן, הוא היה לא מישה ולומד. סביבו, היה אפשר להגיד לו כל מיני דברים ששמענו, שראינו בלימודים, שזה, וספר, הוא היה כזה, עונה לנו וחוזר ללמוד, והרבה סבלנות, אבל זה היה ממש שילוב, צריך לתת ממש רצינות, למד, ושני, היה לו את הפניות הצמית הזאת, הילדים, כי תמיד היה אפשר להתקשר, לשאול, ותמיד היה עונה וחוזר. נראה לי, זה שלוש דברים שעולים עכשיו.
דברים קטנים וכל כך גדולים. כל כך נחוצים גם בדור הזה שכולם עסוקים ולחוצים וכל דבר מטריד ומוצאים מהשלווה וגם להיות אכפתי כמה הדבר הזה נעדר בתקופה הזו לצערנו אכפתיות מהסביבה ובעיקר העובדה שהוא תמיד ישב ולמד אני חושב שזה מעל הכל לגדל 12 ילדים לשמוע את כולם להיות צבלן עם כולם ולמרות זאת יחד עם זאת לא לעצור לשנייה את לימוד התורה הרב אחיה דטינגר, השם יקום דמו, שיהיו הדברים לעילוי נשמתו, ושיהיה רק בהמשך שמחות אצל כל בני המשפחה.
תודה רבה.
תודה רבה שהיית איתנו כאן. תודה.
תודה.
אז כן, יום הזיכרון הזה, כמובן, על כל קהילה, על כל משפחה, על כל מי שקשור או מרגיש משהו ביום הזה, זה עובר קצת אחרת ובסיפור אחר. היום בחלי הישיבות, כמו בכל יום, ממשיכים ללמוד תורה ביתר שאת, לשמור על עם ישראל, לחזק את עם ישראל, ותמיד השאלות ההשקפתיות הללו צופות בימים הללו, הדיונים הסוערים, התחלת את הגאולה, גלות, מה תפקידנו ומה חובתנו. אנחנו ננסה ללבן את העניינים הללו מיד, ואנחנו נצרף לשיחתנו את הרב יוסף בן פורט. שלום כבוד הרב.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. אנחנו בין יום הזיכרון ליום העצמאות, אבל עוד מעט נדבר על הימים הללו, מי קבע אותם ולמה, אבל קודם כל מהות השאלה שאנחנו עוסקים בה הרבה מאוד שנים, זאת שאלת הכרת הטוב. האם לי כאזרח מדינת ישראל שומר מצוות, כמי שמנסה לשמר את שושלת העם היהודי, צריכה להיות חובת הכרת הטוב כלפי המדינה, מוסדותיה, מייסדיה ומנהיגיה?
תראה, זאת שאלה מאוד גורפת. הכרת הטוב, יש לך למי שעשה לך טוב. ובכן, זו שאלה מאוד סלקטיבית. יש אנשים שעשו לנו טוב, יש אנשים שעשו לנו רע. אני חושב שניתן לכלול את כולם בסל אחד. תמיד יש אנשים טובים, ויש אנשים רעים. גם ברמה האינדיבידואלית של האנשים שסובבים אותך, וגם ברמה היסטורית. אנחנו מחלקים את ההיסטוריה שלנו, תבדוק בספרי הנביאים, בתנאים המורים, בין צדיקים לרשעים, יש להם הגדרות. מלך פלוני ממלכי יהודה היה צדיק, מלך פלוני ממלכי יהודה הוא ישראל היה רשע, לא כן?
זה אכן כן.
וככה דברים כתובים בדברי הנביא בעצמו. הנביא מגדיר את מלך מסוים כצדיק, מלך מסוים כרשע.
השאלה היא האם הכרת הטוב...
מלך מסוים כאדם ישר, ומלך מסוים כאדם מושקט. ברור שאנחנו לא יכולים לקרוא כולם בכפיפה אחת.
כן, זה כשמדברים על האנשים. אבל אם אנחנו מדברים על הישות, על המדינה שמאפשרת לי לשמור מצוות בנחת, ללמוד תורה, וזה לא אדם שאני יכול ספציפית להצביע עליו, זה הוא או הוא.
אבל אני לומד בנחת ובשלווה גם באנגליה, גם בצרפת, גם באמריקה, בכל מקום דמוקרטי. מה שהקומוניזם קבע, אז גם ברוסיה וגם בסין. אני לא מכיר היום מקום בעולם שאתה לא יכול ללמוד בשלווה, כולל איראן. אתה יודע שבאיראן הקימו את הלמודי תורה, לומדים הכל בשקט.
אז כלומר, בכל מקום שאנחנו יכולים...
זה שלא מרביצים לי, זה אין לי הכרת הטוב. כל מקום תגיד, יש לך הכרת הטוב לשכן שלך, כי הוא לא מרביץ לך.
וזה שיומרו חלק מן המאזינים, מגינים עליי, יש חיילים ש... יש חיילים אבל ששומרים עליי, יומרו אנשים, אולי להם אני צריך להרגיש הכרת הטוב...
זה כן, אתה צריך ברמה אינדיבידואלית, נורי ורבי רב חם שמולבת זיכרונו לברכה, ראש שיבת מיר, היה מגדר על זה בשיחות. מרובדה יש לנו הכרת הטוב לכל אדם, בין אם זה חייל, בין אם זה שוטר, ואני מרחיב את העירייה.
כן.
הייתה לי הרצה לפני זמן קצר. אמרתי לי שהכרת הטוב גם לכל הרופאים, וגם לכל אלה שאוספים את הזבל לא פחות, ואלה שמטטים את הרחוב לא פחות, לכל אחד יש לי, אני עולה בבוקר על האוטובוס, אני אומר לנהג בוקר טוב. כשאני הולך ברחוב ואני רואה אדם עושה הספר, אני אומר לו בוקר טוב, כי אני יש לי הכרת הטוב אליי. אם לא, החוב היה מזוהם. באותה מידה שיבתיים יש לי כל שוטר, אם לא הפשעים היו חגיגים.
כן.
כמובן לכל חייל שהוא שומר. ואם הוא ברמת סיכון גבוהה יותר, הכרת הטוב שלי הרבה יותר גבוהה. זה היה אומר רב חיים, זכרונו לברכה. והיה ממשיל אותם להרוגי לוד. שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם, שבן אדם שמסר נפשו כדי להגן על הזולת, וכאלה לצערנו היו וישנם לא מעט, ברור שיש לכל אדם הכרת הטוב אליו.
כן. אני רוצה לשאול את הרב על, על תחילת ראשית הקמת המדינה.
הרי... לנו גדול מפרו, הרשע כן. הכי גדול, כתוב בתורה לא תתאב מצרי, כי גר היית בארצו, תראה ברשי, נכון עשה לך הרבה צרות פרו, אבל אל תשכח שמתי שבאת לשם יעקב ובניו, אתם גרתם שם תקופה מאוד מאוד ארוכה, ואת הכרת הטוב אתה צריך לשיר. כלומר, זה שפלוני הוא רשע ועשה לך רע, לא מוחק את הטוב. למרות זאת, אתה צריך להכיר לו טובה, ולא בצורה גורפת. רגע, הוא עשה לי גם רע, אני שכחתי את הכל. הפתגם אומר, 100 פעמים טוב ופעם רע. את הטוב שכחת, את הרע אתה זוכר. והאמת של התורה בדיוק הפוכה. 100 פעמים רע, אבל פעם אחד טוב, אתה צריך לזכור אותו טוב ולהכיר לו טובה.
מעניין מאוד. הרב, אני רוצה לשאול על העובדה, אנחנו נמצאים עכשיו 70 שנה אחרי הקמת המדינה, ויש פה חיי תורה תוססים, רבים מעם הארץ, מעם ישראל, שומרי מסורת, אוהבי מסורת, יש כאלה שלא, אבל יש רוב גדול שכן. למרות שמייסדי המדינה לא התכוונו שנגיע ליום הזה, שחלי הישיבות יפרחו בכל הארץ, ויהיו כל כך הרבה אברכי כוללים, בנחת, בשלווה, והנה זה קרה למרות רצונם, למי אנחנו צריכים להפנות את העניין הזה? האם הכל היה פה יד השם כחלק מתהליך של גאולה, או שאנחנו עמוק עדיין בתוך הגלות?
ובכן, זה הכל יד השם וזה ניסים. הרב שר זיכרונו לברכה, שזכיתי ללמוד את להרבה שנים, היה אומר לנו, תדעו לכם, שכל יום שלא מגייסים אותנו זה נס. אם אני הייתי במקום בן גוריון, הייתי מגייס את כולם מיד. אז כל יום זה נס. ואני עוקב רע שהוא היה צודק. כשבן גוריון עזב את השלטון, הוא אמר, עשיתי טעות שלא גייסתי אותה. וכך זה קרה גם בהמשך. גם כשהייתה גולדה מאיר, גם שהאשכול, וכמובן האחרים. ברגע שהם היו בשלטון, הם לא גייסו. אחר כך הוא רואה, עשיתי טעות. וזה למה? כתוב במשלה, לב מלך ביד השם. ופרשו רבותינו שלאדם פרטי יש חופש בחירה. אבל למלך אין חופש בחירה. בתחום של המלכות. יש לו חופש בחירה לכל חזיר או לכל כשר, אבל אין לו חופש בחירה. זאת אומרת, אם אתה רואה שטרמפ מקבל היום החלטות, או ביבי מקבל החלטות, מי שחושב שהוא מחליט הוא אפיקורס אבל גמור. הממליך מלאכים ולא המלוכה. ולכן אני אתן לך את האחרות, יכול לזוג בעיתונות. אותם אנשים כשעזבו, פתאום אומרים, מה, לא, אני בעד גיוס. למה לא גייסת? היית ראש ממשלה 6, 7, 8, 20 שנה. הוא לא היה אז בעל בחירה. הקדש בחו. ולכן כשבסיטואציה לפני 6 שנים בממשלה של לפיד החליטו לגייס אותנו, תראה, כל ראש הישיבות, אף אחד לא אמר איזה ראש הלפיד, איזה ראש הראש הממשלה, אף מילה לא אמרו על עברה. כל ראש הישיבות, כל גדולי הדור אמרו, תשמע, אנחנו כנראה מתרפים בלימוד התורה. בואו נתחזק. ומי לנו גדול בראש ישיבה רב שטיימן התחיל לעשות חיזוקים ביום שישי, התחיל לעשות חיזוקים במוצאי שבת, התחיל לעשות חיזוקים 72 שעות ללמוד רצוף על פי הרמח"ל. ומה קרה? תכף וביד הממשלה נפלה, ואף אחד לא מבין אפילו למה פתאום ביבי החליט לוותר את השרים האלה, וכל הגזרה התבטלה. לב מלך ביד השם, כל מה שאתה רואה זה ניסים.
אז אם,
כי
אם,
בכלל לא יכוונו את זה.
האם אפשר לתרגם?
מה שאמר רבי שמעון על הרומאים, אמרו לו, תשמע, הרומאים סללו כבישים, בנו בתי מרחץ, אז מה אמר רבי שמעון בר יוחאי? אז מה הקדוש ברוך הוא יגיד להם לעתיד לבוא כתוב מסכת עבודה זרה? בניתם כבישים בשבילכם, שלכם אוטוסטרדות, בניתם מרחצאות כדי לגבות מיסים, הכוונה שלכם לא הייתה בשבילי, אומר בורא עולם, למען אינטרסים. אם כן, גם כאן אנחנו רואים ממש יד השם בצורה שלא תתואר, לא תתואר.
האם אפשר לתרגם, הרב?
בשלונות, תדע לך, אנחנו אשמים, לא הם.
כן. האם אפשר?
השם אני אומר, אם אנחנו נתחזק בשמירת השבת, שהיא תהיה אצלנו כמו יום כיפור, גם אצלהם יהיה השבת כמו יום כיפור.
האם אפשר לתרגם את כל יד השם ואת הניסים האלה שקורים בכל יום, שהרב מצביע עליהם, עצם זה שלא מגייסים את לומדי התורה, כחלק מתהליך של גאולה? או שזה נס שלא קשור לגאולה, יש גאולה וגלות, ויש ניסים שקוראים למי שלומד תורה.
בוא אני אומר לך, לדעתי כל השאלה הזאת היא לא רלוונטית. את השאלה הזאת מעלים רק מה שנקרא נושאים פוליטיים, או כדי לנגח את הזולת וקיצור את החרדים. יש שאלה מאוד יסודית בתלמוד. כל שאלה שעולה, שואלת הגמרא, מהי נפקא מינה? אתה סתם רוצה להתפלסף עליי, או זה נוגע לך למעשה? אם אתה רוצה להתחצף, תמצא מישהו אחר. מה זה? מה היא נפקא מינה? כל הדיבורים האלה, התחלתה דגאולה, לא התחלתה, כן גאולה, לא סוף הגלות, זה פילוסופיה, מה זה מגיע לי? אני מקיים את השולחן ערוך, ככתבו. אותה מידה, כמו שאמרתי לך, צריך לקראת הטוב לכל מי שרק עוזר ויעזור, שלא תהיה טעות. גם אם הכוונה שלו לא הייתה טובה, תזכור, צריך אליו הקראת הטוב. ולא זו בלבד, לנהוג בו כבוד. כתוב ברש"י שמשה נהג כבוד בפרו, למרות שפרו זחק אותו לנער ופרו הרג ושחט ילדים. צריך לתת כבוד למלכות, ככה כתוב ברש"י. כלומר, יש לנו הוראות לכל מצב, לכל סיטואציה, כי התורה היא תורת חיים. אבל כל, אם זה כן ככה, עולה ככה, על זה כבר אמרו חז"ל, בהדה כבישה דרחמנה, למה לך? מה אתה אומר, אם הקדוש ברוך הוא בונה את זה על הליין של גאולה, או על הליין של סוף הגלות, מה זה משנה לך? יש לנו פרמטרים הלכתיים והשקפתיים. מה יהיה בסוף הדרך? כבר אמר הרמב״ם, אין אדם יודע הדברים, עד שיהיו. כלומר, מי לנו גדול מרמב״ם, ממשה עד משה לא קם כמשה. כלומר, תראו, את האמת, אני לא יודע איך יבוא המשיח. את האמת, אני לא יודע מתי הוא, ואני לא יודע באיזה צורה היא. אבל אני כבר כותב הלכות ביחדה שיבוא משיח, הלכות מלאכים. את ההלכות אני כן יודע. אבל איך זה יתרחש? אומר הרמב״ם, אין אדם יודע הדברים עד שיהיו. לכן כל האקסטרפולציות האלה, הן מיותרות.
מהותם של ימים אלו ש... מי שהגדיר אותם וקבע אותם, כמובן, זה לא חז"ל, ואין להם, וזה לא במקורות, אלא אלו ימים שנקבעו על ידי בני אדם, בני זמננו, ובוודאי שמשהו רוחני אין בהם, אבל אולי יש בהם משהו אחר הרב, וזה אולי לקדש שם שמיים, אולי כן...
מה לקדש שם שמיים? שבנו מדינה וקבעו בחוק שלא תהיה הלכה, זה בקדש שם שמיים לפי דעתך?
לא יודע, אני אומר, אולי אנחנו...
אני נושא הרבה עם גויים, אני פגש גמרים וגויים פשוטים בטיסות השפים על ידי. ואצלהם זה חילול שם שמיים. אומרים אתם, עם התנך, עם התורה, אז איפה אני ביקרתי בארץ, לא רציתי דבר כזה. ראיתי חילול שבת, ראיתי נבלות, ראיתי דפות.
אבל מצד שני...
אתה אין... לא יודע עד כמה האמריקאים דתיים.
כן.
אתה רואה אותם ככה, עמך.
מצד שני, הרב, יש פה...
אני קראתי מחקר מקיף מאוד, של מומחה. והוא כתב שאם בארצות הברית, מועמד לנשיאות, יגיד שהוא לא מאמין באלוקים, אין לו סיכוי לקבל יותר מ-5% מהקולות. אמור לי ידידי, אם בארץ מישהו יעלה מחר בכנסת הצעת חוק לכתוב על השקל In God We Trust, אנחנו בוטחים באלוקים, הוא ישר יושפז, לא?
כן. אז אני...
אכן תגיד לי.
כן, אכן כן.
למה לדולר מותר לכתוב את זה?
כן. אבל אני כן רוצה להעלות את הצד השני. והצד השני אומר, נכון, לצערנו הרב, זאת מדינה חילונית לגמרי, לחלוטין. אבל יש במדינה הזו כשרות... יש בה איכשהו ניסיון...
מה קשרות? מי שרוצה, מותר לו לאכול קשרות.
לא.
אתה צודק, החזוני שמר בשנת 49, כשמישהו התעונן בענב המצב במדינה, מה לו החזוני שתראה כבר, המדינה קיימת שנה, ואני הייתי בטוח שהשנה יאסרו עלינו לפות מצות. ואם עוד מותר לנו לפות מצות, ברוך השם.
לא, אנשים מתחתנים ומתגרשים כדת משה וישראל. אין כאן התבוללות כמו באמריקה, שהעם היהודי שם נכחד. ויש פה אולי כן דברים שכן שומרים על היהדות.
הבג"ץ חתך וחותך, והיום החוקים כאן הם גרועים מה שאצל הגויים, ואתם מבין יבין, בכל התחומים האלה של העריות. אבל הם מתחתנים. החוק אומר שמותר להתחתן רק כדת משה ישראל. בא הבג"ץ וגרורה והתירו את נישואי קפריסין ופנמה, ואל תשאל, מה כאן הגדלות הגדולה? שמותר עוד להתחתן אצל רב? כן, כל הכבוד. יש רבנים שאין להם תעודת רב, ועושים תקסים לא טובים, ומשום מה... פרקליט המדינה לא מוצא נכון להעמיד אותם על מקומם ולהניש אותם ולשפוט אותם. הם עוברים על החוק הפלילי. אמר היועץ המשפטי, אין עניין לציבור. ובכן הוא מחליט על איזה חוקים. ובכן אותם אנשים עוברים על חוקי המדינה ולא עונשים אותם.
כן.
אני אספר לך סיפור. הרב הראשי הראשון, שהיה גאון הגאונים ואדם צדיק, הרב הרצוג, הרב יצחק הרצוג, זה חצת לך. יש לי מאמר שלו. והוא כתוב ככה, בזמן הקמת המדינה. נכון, אני לא הגענו עדיין לתקופה שתהיה גם מדינת הלכה. לא הגענו. אבל אני משוכנע מעבר לכל ספק, שכל אדם שיטען, אני רוצה להישפט על פי דיני התורה, תהיה לאפשרות בחירה. מסלול, מי שרוצה משפט חילוני, ערכאות, ייתנו לו. אבל כל אדם שיטען, הולכים אחרי הנתבע, הוא יאמר לתובע בדין אזרחי, אני רוצה שאתה תתבע אותי רק בדין תורה, תהיה לאפשרות. הוא כתב את סבור זווית, תגיד לי, זה התקיים לו? הם טוענים שיש כאן כפייה דתית, והיא לא הייתה מעולם. אבל למה זה לא כפייה אנטי-דתית? כשכופים עליי כנתבע במשפט אזרחי, לשפט לפי החוק האנגלי, הטורקי והקנדי וכו', ולא נותנים לי את האפשרות לשפט. הרב הרצוג בטוח שזה כך יהיה.
אני רוצה...
לא היה קידוש השם, אבל לא גם חילול השם. כשאתה היום כופל בן אדם לשפט, במשפט חילוני, אין לך חילול השם גדול מזה. יש כאן כפייה אנטי-דתית. ועוד הרבה חוקים שאני לא אפרט מקוצר הזמן.
כלומר...
מקוצר הזמן.
כן. כלומר שאנחנו...
יש בחוק היסוד של החקיקה, שבכל מקרה שאין בפסיקה העברית. הלכה ברורה בנידון, על השופט לפנות למשפט העברי. אבל זה לא נעשה. אמר לי ידידי, דוקטור למשפטים גדול מאוד, אני לא אזכיר את השם, אני לא מזכיר שמות, שהשופט ברק, שהוא גאון עצום, עילוי, הוא כתב פסקי דין ענקיים, הוא מזכיר את המשפט הצרפתי והאנגלי, ובייחוד הקנדי, כי הוא מוכר למשפט הקנדי, אבל הוא לא מזכיר למשפט את המשפט העברי, לא מפני שהוא אינו יודע אותו, הוא יודע אותו, אבל הוא מזלזל בו, זה לא, מה מעניין אותי מה כתבו לפני 2,000-3,000 שנה, איזה אנשים אזוטריים. וכאן למרות שבחוק החקיקה כתוב שעליו לפנות למשפט העברי, הוא לא עושה את זה. ומי יאמר לו מה תעשה? הרי מעל לעליון אין כלום.
כן. אני רוצה כן לשאול את הרב שאלה שרבים רבים שואלים בתקשורת, מהציבור לאו דווקא החילוני האנטי דתי, אלא באמת שאלה תם של הרבה מאוד אנשים שמסתכלים על הציבור החרדי ושואלים את השאלה הבאה, תראו, אתם מקבלים תקציבים מהמדינה, אברך כולל מקבל איזושהי מלגה, לא נתייחס רגע לסכום שהוא מקבל, פחות רלוונטי, על מדינה מכירה בעובדה שמגיע כסף, אפילו שקל, למי שיושב בה ולומד תורה, היא בונה תשתיות ומספקת חשמל ועושה את כל מה שצריך כדי לעשות, כדי לתת לכם את האפשרות לשבת וללמוד תורה בנחת, בביטחון ובשלווה. במה אתם תורמים לה בחזרה? במה אתם עושים למענה משהו קטן למען המדינה או למען הצלחתה? אני לא מדבר על כלל ישראל, על הצלחת עם ישראל, אני מדבר על מדינת ישראל, המדינה החילונית. במה אתם מחזירים לה? שואל אותו אדם. מה הרב עונה לשאלה כזו?
תדע לך, אני כבר מסתובב בציבור חילוני 40 שנה. 40 שנה.
כן.
כמעט לא בציבור חרדי. מזמינים אותי, אבל אין לי עניין, יש לכם מספיק רבנים, תעזבו אותי. ואתה תתפלא, אני בהתחלה הייתי בטוח, שאם אני אגיד להם הסבר אמיתי, אמיתי, הם יסתכלו עליי כהזוי. אז תשמע טוב מה אני אומר להם. יש חופש הפרט, נכון? יש חופש הבעדיה, נכון? אז מותר לי להביע דעתי. אני לא דורש מכם שתקבלו אותה, כי אתם מסוגלים, ואני אסביר לכם. לפי אמונתי שכתובה בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, אני מגן עליכם, על המדינה שלכם. כשראש הממשלה לוי אשכול אמר לרב אברמסקי שהוא חושב לגייס את הבחורי ישיבות, אמר לו הרב אברמסקי, סגן ראשי הישיבות, תודיע לנו שבועיים לפני כן, אנחנו כולנו יורדים מהארץ, כי מיד שתגייס בחורי ישיבה ישקטו את כולכם, אנחנו לא רוצים לשחד. הייתה אצלי קבוצה קטנה שנקראת ראשי המשק במדינה. זה אנשים שמעסיקים כל אחד לפחות 5,000 איש. והם נפגשים פעם בשבוע ביום חמישי בערב באיזה מסעדה לתכנן את צעדיהם בשבוע הבא בעולם הכלכלה. פעם הם רצו לראות מה זה חרדים. הם באו אליי כאן, באו ב-10 בלילה, הבאתי אותם לישיבת כל תורה, העליתי אותם, הם היו באלם. מה עושים כאן כל כך הרבה בוחרים בלילה? אמרתי, ברגע תעברו, תסתכלו. תסתכלו, אומרים, מה זה הספר? כולם עומדים סדר עם ספרים וצועקים אחד על השני, מה זה כאן? אמרתי, זה תלמוד, גמרא. מה זה תלמוד? מה זה גמרא? תאמין לי, בדרום קוריאה יודעים יותר טוב, כי לומדים שם תלמוד חובה וכל בית ספר תיכון. הסברתי עליהם, אחרי זה לקחתי אותם שגמרו את הסיור לישיבה שלנו, 10 האיש, 11 בלילה, אמרתי, עכשיו אני אראה לכם את המחזה. הם היו באלם. אחד אומר לשני, תגיד לי, אתה ידעת שיש כאלה דברים? זה אנשים שאין מקום בעולם שהם לא כיסו אותו. מאנטרטיקה ועד גרינלנד. אחד אומר לשני, מה ידעת שכזה דבר? אמרתי להם, אני הבאתי אתכם לראות את המשתמטים. כשאתם חושבים שהם יושבים יד ברגל תחר, משחקים שסבס. אז ראיתם מה הם עושים? אומרים לי, אבל בשביל מה הם לומדים כאן בלילה? אמרתי להם, בשביל להגן עליכם, הערבים. אמרו לי, הצבא מגן עלינו. אמרתי להם נכון, אבל מי מגן על הצבא? אין. זה כתוב בסוף את מסכת מכות, אמר דוד המלך. עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. הייתי הולך למלחמה ומנצח בזכות שערי ציון המצוינים בהלכה. כן, לפי האמונה שלנו, אנחנו מגינים עליכם. על כל המדינה. ולכן, כשיש מלחמה, מתקין ללמוד אצלנו יום ולילה. שאני הייתי במלחמת ששת הימים. 67, ישיבת פונוביץ', המשגיח צעק, הם שוכבים בשדות, הם נלחמים, אנחנו צריכים לשכב יום ולילה. כשהייתה מלחמת ששת הימים, העידה אשתו של ראש הישיבה הרב שטיימן, הוא ישן על הרצפה. הוא אומר, אני לא יכול לשון על מיטה כשחיילים שוכבים בחום וסכנים את השם. תאמין לי, אני נדמתי, הם קיבלו את זה, ולא מקום אחד ולא שניים. פתאום הם שומעים, תפיסה אחרת. לדעתי הפוליטיקאים וכולם צריכים להפסיק עם השטויות האלה. תראה, גם אנחנו מתגייסים, תראה, יש גם נחל חרדי, תראה, אל תראה את כולם, תעזוב. אמת בתארתה נכנסת לנשמה יהודית. כי כל יהודי היה בהר סיני. כל יהודי יש בקרבו פנימיות, וזה אני מתוך ניסיון אישי. אני לא מתעסק עם חרדים ולא עם דתיים. דברים, הקצה השני שיכול להיות. ומעולם אף אחד אומר, תשמע, מה אתה מבלבל את המוח? איפה אתה? אתה לא אמיתי? אתה לא מציאותי?
הרב, אז מה הייתה הטענה?
שאני מציאותי, מכיר את המציאות הרבה יותר מהם. פעם אריק שרון, על איזה עניין, לא חשוב, בשנת 96, הוא אומר, לקח את המספר שלי בחווה, תתקשר אליי. קשרתי אליו, לנושא הנידון, לא משנה, לנושא מאוד מעניין. אז הוא אומר לי, תגיד לי, אתה בעל תשובה? אמרתי לו, לא, למה אדוני שואל? ואלה, העברית שלך זה לא עברית של חרדים. וזה נכון. אחרי שאתה מדבר איתם בצורה יפה, תרבותית, מנומסת, הם רואים שאתה מתמצא בעולם, אז הם מבינים אותך שיש לך תפיסת עולם אחרת. רגע, אתה יודע, אמרתי, אתם רוצים הוכחה? אמרו לי, כן. אמרתי, יפה. תראו, בן גוריון נתן תחייה ל-400 איש. היום יש יותר מ-40 אלף. בטלנים, פרזיטים, שלוחים לצבא. מתי מצב הביטחון היה יותר טוב? ב-48 או עכשיו? או עכשיו, ב-2018. אולי היום, אמרתי, אתם רואים? לפי התיאוריה שלכם, צריך להיות מצב יותר גרוע, ש-40 אלף משתמטים. בואו נלך קצת קדימה. אנחנו מהווים נטל כלכלי. רק לוקחים כסף, תקציבים, לא עובדים, לא תורמים לתלג, וכמו אותו רשע שאמר, צריכים להגביל לנו את הירושה, את הלימדה, את כל הדברים. תגידו לי, מתי המצב הכלכלי היותר טוב? ב-48, שהיו רק 400 איש נטל כלכלי לא עובדים, או היום שיש 40 אלף לא עובדים. היום! אמרתי רגע, בזכות מה? אתם רואים שככל שיש לומדי תורה, לפי האמונה שלנו, התורה מורידה את השפע לעולם. לפי האמונה שלנו, הביטחון.
יגידו לך הרב שב-48 היה 800 אלף יהודים, היום יש 7 מיליון יהודים, אז
לא,
הכל גדל.
לא, אבל היה 400 אלף, היה צריך בצב גרוע, נכון? אתה רוצה עכשיו חשבון כמה היה אז ערבים וכמה היום, פי 10, הם מתחבים. כמה נשק היה להם אז וכמה היום. אז הנפט לא שיחק כל כך, היום הם מלאים כסף בלי סוף.
כן.
רואים את זה בעליל. וכשבא פעם ראשי הביטחון ברצועה, אלופים, הם באו לבבא סאלי, זכר צדיק לברכה, ואמרו לו שהם רוצים ברכה, כי הם צריכים לעשות פעולה מאוד קשה ומסוכנת ברצועת עזה. שאל אותם הבבא סאלי, איזה שעה אתם רוצים לעשות? אמרו לו, שתיים, מחר בשתיים בצהריים, אבל לא תעשו לי טובה. בשעה שתיים יש הפסקה בישיבות. אין הרבה תורה בעולם. תעשו לי טובה, תעשו את זה מחר 3:30, שמתחילים עוד בישיבות, ואני מבטיח לכם תצליחו. והם שמעו, קיבלו את דעתו ועשו ככה.
אני רוצה לשאול...
תעשו להצלחה.
אני רוצה לשאול...
תמיד לי, כשמדברים איתם אבל דוק, בלי פוליטיקות, בלי כלום, ודברים היוצאים מהלב נכנסים ללב.
המסר שאנחנו שומעים...
אנחנו נמצאים רק באיזה טרימולוג של פוליטיקאים. את הדיאלוג צריכים לנהל אנשי אמת של התורה.
אכן, דברים כהווייתם, דברים כדורבנות. הרב יוסף בן פורט, יש הכוח על הדברים, והרב צריך לדבר קצת יותר. פעם היו ימים שהרב דיבר הרבה ברדיו, אבל בשנים האחרונות קולו הלך ונעלם מעל גלי האתר. נשמח שזה יחזור.
בהידברות, יש לי הרבה שם הרצאות משם.
טוב.
אני מקושר, מאיזה מקום שפונה להם. דבר, תמיד, כי צריכים את הראייה שלנו של התורה בכל התחומים.
כן.
מהביטחון עד הכלכלה, להכל יש לנו כי זאת תורת חיים.
ישר כוח על הדברים, הרב.
ולכן גם איך לטפל בצד הזה בביטחונים, גם לכאן יש דברים שכתובים בתורה שבכתב, שבעל פה, והכל היה משתנה אם היו מתנהגים בצורה שכתובה בתורה.
ישר כוח... זה
מושג, מושג האלמנטרי של הקם להורגיך, השכם להורגו, הם לא מכירים.
כן. הדברים ברורים. תודה רבה, כבוד הרב, וישר כוח גדול.
תזכו וימצאו, ותזכו להפיץ אמת ואמונה בעולם.
אמן. תודה רבה.
תודה.
עכשיו אנחנו רוצים לפנות אל הרב ישראל גולדווסר. שלום וערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
כשאנחנו נמצאים ממש בשיאו של יום, הייתי אומר בסוף יום הזיכרון, תחילת יום העצמאות, דיבר איתנו כאן בעריכות הרב בן פורט, ככה לסוגיה המשמעותית, כן הכרת הטוב או לא, ולמי אנחנו צריכים להכיר טובה, ואיך יד השם מכוונת אותנו לכל מקום. ואני באמת רוצה לשאול על התפיסה המהותית של גדולי הדורות, הדורות האחרונים בעיקר, איך הם ראו את סוגיית הקמת המדינה, סמליה ומוסדותיה, ומה אנחנו בדור הזה יכולים עדיין ללמוד או להתחזק באותם מסרים ששמענו מגדולי הדור, שמצד אחד יש להכיר טובה, מצד שני אין לנו חלק ונחלה עם הדבר הזה, מצד שלישי בזכותה אולי של המדינה ויד השם שהובילה להקמת המדינה, אנחנו יכולים לשבת וללמוד כאן תורה. איך אתה רואה את הדברים?
יש לי אמרה מאוד מעניינת, נודע לי ממנה רק השנה, של רב מוישה פיינשטיין, פוסק הדורות, פוסק הדור האחרון. הוא דיבר על אירוע שיש בעם ישראל, אחד האירועים היחידים שעם ישראל חוגג אותו לא בתאריך שלו, את השבת הגדול. היה נס גדול במצרים, למכה מצרים בבחוריהם, זה קרה ביוד בניסן, ועם ישראל מעביר את זה מתאריך ליום בשבוע. שבת הגדול יכולה לצאת פעם בחט בניסן ופעם ביוד ג' ניסן. הוא שאל למה לא קובעים את היום ליום ליוד בניסן, היהודים קשרו את השה לקראי המיטה, והמצרים ראו את זה, ונכנסו ללחץ, והתחילו לריב, והיה נס גדול, בוא תקבע את זה לאותו יום, אמר משה פיינשטיין, זה מאוד מאוד מפתיע ההסתכלות הזאת. הוא אמר, ביוד בניסן, 40 שנה מאוחר יותר, נכנסנו לארץ ישראל. הירדן נבקע, נס היה מדהים, את נס קריאת ים סוף אנחנו מציינים, עושים שביעי של פסח. משה רבנו נפטר, יהושע בן נון מנהיג אותנו, והירדן נקרע. הנס הוא נס יוצא דופן, לעם ישראל לא מתייחס לנס הזה במילה. עוד יותר מזה, אנחנו לא רוצים לקבוע חג ליום י' בניסן. היה נס ביום הזה, הנס של שבת הגדול, אבל כיוון שבי' בניסן עם ישראל קיבל נחלה, לא רוצים לחגוג את היום הזה, כי אנחנו רוצים להבהיר שאנחנו עם של תורה. זה מאוד קיצוני, זה מאוד יוצא דופן, הרי כל עם בעולם זה קבוצת אנשים שחיים באותו אזור, חיים באותו מתחם, ואז לאט לאט עושים לעצמם חוקים, כללים, להסתדר אחד עם השני, שעות עבודה ומנוחה, חוקי תעבורה, ממנים לעצמם מנהיג, דיית מדינה. עם ישראל הוא היחיד באומות העולם שקודם כל התגבש לעם, קיבל תורה, ישב במדבר 40 שנה, ואחרי זה קיבל חבל ארץ לקיים אותה תורה הזאת. אומר משה פיינשטיין, רצינו להדגיש את זה, שאנחנו עם השם, לא בגלל שלטון, לא בגלל סביבה, לא בגלל נחלה, לא בגלל כיבושים, אנחנו עם השם ועם של תורה. אמנם, זאת נקודה לשם שצריכים להבין אותה, אמנם, המקום הזה שקיבלנו הוא מקום קדוש. המקום הזה של בורא עולם הכניס אותנו, ארץ ישראל, זה מקום שכל התורה כולה מלאה מי, אם תשמרו מצוות, אז אני אכניס אתכם הביתה שלי, ועיני השם לוקח הבא, ואם חלילה וחס, אנחנו נצא פעמיים ביום, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים, ושתחוויתם להם, וחרף השם, כל המסע ומתן, אם תשמרו מצוות, תהיו בארץ, יהיה גשם, נתנה ארץ יבולה, יהיה בסדר, ואם לא, אני אשלח אתכם מכאן, המקום שקיבלנו הוא נחלת השם. אנחנו לא יכולים להיות שמחים רק בכיבושים, רק בשטח, רק באזור, אנחנו שמחים בזה שאנחנו גרים בבית של הקדוש ברוך הוא. כאן מגיעה השאלה הגדולה, הגענו לארץ ישראל, אנחנו נמצאים פה, לראשונה אחרי 2000 שנה אין יהודי בעולם שרוצה לבוא לארץ ישראל ולא יכול, הלא דבר הוא, זאת אומרת עד לפני כמה שנים, עד לפני אביב הערבי, אני לא יודע אם זה היה ככה, ואם נדבר לפני 30 שנה עם חומת הברזל, עם החומה הקומוניסטית, היום הגיע מצב שכל יהודי בעולם יכול להגיע לארץ ישראל, ואם התורה כל הזמן אומרת שאם תחטאו, לא תוכל, תקיע הארץ אתכם, תחזרו בתשובה, תבואו לארץ ישראל, ואנחנו היום במצב שכולם יכולים לבוא לכאן. הנס הוא גדול, החיוך מלמעלה, הערת פנים מיוחדת. היינו יכולים לשמוח איתה, היינו יכולים לחגוג איתה, דעקה שאלה שמנהלים את העניינים זה אנשים שמאוד מאוד רחוקים מכל הדברים שדיברנו. לראות שיהודים מגיעים לארץ ישראל, ואלה שמנהלים את העניינים זה אנשים שרחוקים מתורה ומצוות, קשה לנו מאוד להצטרף לחגיגות. צהלתנו בליבנו, הבלינו בפנינו.
אבל אולי חלק מהאירוע האלוקי הגדול שמתרחש כאן, הרב גולדווסר, זה לגרום באמצעות הקמת המדינה הזו, גם ליהודים שרחוקים מתורה ומצוות, על אפם ועל חמתם, אולי בניגוד לרצונם, להתנהל במדינה עם יסודות יהודיים, עם גיורים כהלכה, עם כשרות כהלכה, עם נישואים כהלכה, עם שבת בפרסיה הציבורית, תרצו או לא תרצו, הנה אנחנו כאן, יש דמוקרטיה, והנה, זה חלק מהתהליך.
נכון, זה עוד יותר מזה. אתה לא צריך לשכנע אותי לשמוח בזה שמדינת ישראל קיימת, יש לזה כמה וכמה סיבות. גם לכאורה על פי פשוט אתם באמת רואים כאן התחלה של גאולה. בעיתון החרדי, זה עוד לא היה, באותם ימים בקום המדינה עוד לא היה את העיתונים של היום, זה לא המודיע ויצד נאמן, אבל בעיתון החרדי המרכזי, שיצא לאור באותם שנים, אחרת המדינה הייתה בה' באייר ביום שישי אחר הצהריים, ו' באייר כמובן שבת, ז' באייר הכותרת הראשית הייתה, כך היא גאולתן של ישראל כמעה כמעה. אי אפשר להתעלם מהנס שקורה סביבנו. אפשר לסמוך עם המקום הזה בזה שיהודים חיים פה בשקט כמו שלא חיו אף פעם לשום מקום אחר. אפשר לסמוך בזה שיש כאן שמירת מצוות יותר מכל מקום אחר. ההתבודלות שאוכלת בכל פה בחוץ לארץ היא מחרידה. עם ישראל הולך ומתכווץ. מאז השואה עם ישראל הולך ומתכווץ בגלל התבוללות, וכאן זה נשמר ברוך השם. יש הרבה סיבות לסמוך, אבל אני חוזר על המילים. אנחנו לא יכולים להצטרף לחגיגה, כי היא מלווה בהרבה הרבה צער. היהודים שתמיד ניהלו את חייהם, אנחנו לא עם שרק מסתגר בספר, ונותן עולם להתנהל לידו. רבני ישראל, רבני הקהילות ניהלו את העניינים. רבי עקיבא איגר הוא היה החשב של בית החולים היהודי בפויזן. רב יהודי בכל קהילה תמיד עמד בראש הקהילה, ותחתיו היה משרד החינוך, משרד הביטחון, משרד הכלכלה, היה לו את כל החברות קדישות שניהלו את הקהילה, את החזר, את התמיכה, את החינוך, את הביטחון אפילו, את השמירה על הגטו, הכל התנהל על ידי רבני ישראל. אנחנו אמורים לנהל חיים, אבל אמורים לנהל את זה שומרי תורה. בקיצור, יש הרבה סיבות לשמוח. היחיד בין גדולי ישראל שאחז שאין סיבה לשמוח, דומני שזה אדמור מסתמר. יש שיטה כזאת, הרי במסעת מראה את זה בתור עונש, אנחנו לא אמורים להגיע לארץ, עד שלא מגיע המשיח, אנחנו לא אמורים לחזור לכאן, זה שיש כאן שלטון יהודי זה איזה זה בעיה, הוא אחז את זה, אבל ברור שהוא יחיד בזה. ברור שכל גדולי ישראל אחזו שלהגיע לארץ ישראל זה דבר גדול, וזה שיש את כל העזרים האלה שאנחנו משעתם את הער, שאני מוסיף, כל אלה נכונים, אבל להצטרף לחגוג מצב שמבחינתנו הוא פסול, חינוכית אפילו אני לא יכול. הייתי אפילו אומר שצריכים להודות ביום הזה, צריכים לשמוח ביום הזה, אבל ערכית וחינוכית אני לא יכול להגיד לילד שאני שמח בדבר שהוא פסול על פי תורה. אוהבי השם שנאו רע, אנחנו בונים חנמה רוחנית, אנחנו רוצים להרחיק, אני רוצה לסמן את השלילי כשלילי ולחנך את הילד שלי לדרך של תורה ומקובות. ברור שאי אפשר להתעלם ממה שבורא עולם עשה כאן, וזה מתבר במדרשים, המדרש מספר, המדרש כותב, על זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, הראה לו הקדוש ברוך הוא למשה, דור דור ומנהיגיו, דור דור ועברייניו. הארץ תיפול לכם, אין שזה דרבה רמזים בחזל, הארץ תיפול לכם בנחלה גם דרך עובי תורה. ידוע שהרי במירוז'ין אמר את זה, המציאות קיימת, וקיבלנו את המסרים עליה מראש. אבל לשמוח איתה, לרקוד איתה, זה קצת קשה במצב הקיים.
אני רוצה אולי עוד נקודה אחת, ככה להתבונן בה ביחד. אז אם נניח רגע לימים הללו שלא חז"ל קבעו אותם, ולהגדרה שהרב אומר צריכים לשמוח, אבל לא להשתתף בשמחתם, כי מי שמנהל את העניינים, כוונותיו קצת שונות, אז למה אנחנו מטעם עצמנו לא באנו ואמרנו אנחנו עושים מעשה אחר? אוקיי, אתם רוצים לחגור ככה, אתם רוצים להתנהל ככה, תעשו מה שאתם רוצים. אנחנו מציינים את אותה שמחה שהרב מדבר עליה, את אותו נס שקורה כאן, בדרך אחרת, בדרך משלנו. אבל נדמה שהציבור החרדי ב-70 שנה האחרונות, בשגרת יומו הוא עושה כאילו אין מדינה, ויש מדינה כאילו אין חרדים.
כן, אני אומר לך, זה ויכוח פרקטי, והיו כאלה שנקטו בדרך שאותה הצעה הצעתה, וזה הציבור שהיום נקרא הציבור הדתי-לאומי, שהוא ציבור יקר, וכשהוא יצא לדרכו, אז לא היה בו שום דבר אחר מבחינת שמירת מצוות. הרב קוק היה יהודי צדיק, והוא לא הלך עם מכנסיים קצרות וסנדלים בלי גרביים, כן? הרב קוק, מנהיג, הדמות של הציבור הדתי-לאומי, הוא היה נראה כרב חרדי לכל דבר, עם שטריים גדול. הוא לא ראה איזשהו צורך להקל באחת מהמצוות. כל הוויכוח היה עד כמה להשתתף עם אותם אחים טועים. עד
כן,
כמה
טוב,
באמת,
זה ברור, זה לקח באמת ההבחנה היא ברורה, והתשובה היא ברורה, אני חושב, בהשתתפות איתם, אבל באמת, כן. באשר לשאלה הפרקטית, סתם ככה שאלה מעניינת, ואולי אחת התשובות היא, שבעצם היותנו כאן ממשיכים לשמור על גחלת עם ישראל, במסירות נפש תהיה ככל אשר תהיה, זאת השותפות שלנו.
אנחנו שותפים, נרצה או לא נרצה, אנחנו שותפים ואנחנו בונים, אנחנו שומרים על החוסן הרוחני, בהחלט. אבל הציבור דתי-לאומי שרצה לשתף פעולה יותר, מאוד מאוד סיכן את הילדים שלו. הם יודעים מזה, ונראה שיש היום שינוי, כל המושג הזה שהיום נהיה המושג של ציבור חרדלי, הכל נהיה בגלל שהשותפות היתרה, הרי אם רמז שאל את הרב קוק, למה אתה עוסק בזה? אז אמר לו הרב קוק, אני עוסק באתה נותן יד לפושעים. אמר לו, אם רמס, אני חושש שאתה עוסק במקנה היד שנשתלחה במקדשיך. זאת אומרת, זה הוויכוח העקרוני, האם להצטרף או לא להצטרף.
טוב, הדברים הם ברורים. הרב ישראל גולדווסר, יישר כוח על הדברים כאן הערב, שיהיה בשורות טובות ובהצלחה. עכשיו נרצה לשוחח עם משפחה שלא רק הקימו מפעל חיים, אלא מסרו ומוסרים עדיין את חייהם למען כל כך הרבה אנשים, והמדינה ראתה לנכון לא רק להכיר ולהוקיר, אלא להעניק להם את פרס ישראל, אך לפני חודשים ספורים או שבועות ספורים. איתנו חיים מרנטל, שלום לך.
ערב טוב.
ערב טוב. יחד עם רעייתך מירי, אתם הקמתם לפני שנים רבות את הארגון הכל כך גדול והמוכר, זיכרון מנחם, שמאז ועד היום הושיט יד לאלפי אלפי חולים ובני משפחותיהם בעיקר.
משפחות.
משפחות. כשאנחנו מדברים הערב הזה, גם, אתה יודע, סוף יום העצמאות, ולא רק מהותו של היום הזה, אלא גם לקיחת הפרס, על ידי אנשים חרדים כמוכם, עם כל שאלות השקפתיות סביב העניין הזה. אני רוצה ככה לשמוע ממך על התהליך עצמו, על השנים הרבות שחלפו, איך אתם בתקופה הזו, ביום הזה, התחושות, ההרגשות, ויחד עם הפרס, מה התגובות שאתם מקבלים מאז?
אוקיי, אז ככה, אני חושב, אתמול מישהו שאל אותי, מה אתה תרגיש כשאתה תעמוד על הבמה.
כן.
אני חושב שאני, אשתי ואני, אנחנו נרגיש שתי דברים מאוד 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 חשובים. קודם כל אנחנו נרגיש שיש לנו הזדמנות לקדש שם שמיים ברבים, ולהראות לעם ישראל מה האוכלוסייה החרדית יודעת לעשות, ואיך היא יודעת לעשות, ואיזה נתינה, והכל בעוצמות. ואני חושב שהדבר השני זה שאנחנו מרגישים שאנחנו שליחי ציבור של אלפי מתנדבים ומתנדבות במשך כמעט 30 שנה האחרונות, שכולם באמת באים ונותנים יד ומושיטים יד למי שצריך, ויודעים לעשות את זה לא להסתכל על הבן אדם מי הוא, אלא להסתכל על הבן אדם שהוא צריך. והיה לי משהו מאוד מאוד מעניין, כשאנחנו קיבלנו את זה, את ההודעה, וכמובן היה בהפתעה גמורה, והיינו נרגשים. האמת היא שאני לא ידעתי בדיוק מה זה פרס ישראל, וגם ברגע זה לא ברור לי כל כך כל הטקס וכל הדברים מסביב. אני מבין שזה משהו לפי ה תגובות שאנחנו קיבלנו, אני מבין שזה משהו שהמדינה מכירה באנשים, נותנת להם את הפרס, ככה הם מכנים את
כן.
זה. אני, אנחנו כשאנחנו קיבלנו את ההודעה הזאת, זה היה הפתעה גמורה. ובאמת ככה, אתה יודע, אתה מסתובב, אתה חושב איך אתה תגיב, מה זה אומר, והכל, ופתאום מתקשר אליי יהודי יקר, שאנחנו חברים טובים, ובעבר היינו הרבה ביחד, אורי לפוליאנסקי. והוא מספר לי, אומר לי, חיים, אתה יודע שאני לפני, אני יודע, 20 שנה או משהו כזה, קיבלתי את פרס ישראל, וכשהודיעו לי אמרתי ספסנישט, לא מתאים.
כן.
לא מתאים שאני כבן אדם חרדי הולך לקבל את הפרס ביום העצמאות, כל מה שמסביב. וזהו, פניתי לפרופסור מן, שפרופסור מן הוא היה אז מנכ"ל הדסה, הוא היה מתנדב ביד שרה. פניתי אליו ואמרתי לו, פרופסור, אתה תלך לקבל, אתה ראוי, אתה תלך לקבל את הפרס בשם יד שרה. פרופסור מן אמר, לא בא בחשבון, אתה מקבל את זה ואתה הולך כמו גדול, אם אתה רוצה אני אלך איתך. הוא לא ידע מה לעשות, הוא משתף אותי, הוא אומר לי, הלכתי לרב שח, שאלתי, הרב, מה לעשות? מציעים לי פה כזה פרס, ספסניש, לא מתאים. אז הוא אומר, הרב שח פנה אליי בשאלה ושאל אותי, בורי, תגיד לי, כמה אנשים אתה חושב יש להם הזדמנות לקדש שם שמיים ברבים בעוצמה כזאת? הוא אומר, אתה הולך ואתה עומד בגאון ואתה מייצג את היהדות החרדית ואתה מקבל את הפרס. זה היה בשבילי לקבל את זה שעתיים שלוש אחרי שהודיעו לי, היה בשבילי חיזוק עצום. אבל אני רוצה להגיד משהו. לפני שנתיים אשתי קופדה בלהדליק משואה ביום העצמאות.
כן.
והיו רגשות מאוד מאוד מעורבים. אבל התגובות של הציבור היו פשוט מחבקות. זה לא יאומן.
כלומר, זה חלק זה אירוע או סוג של ציון דרך שאפשר גם לבדוק את האפקט שהוא. זה לא רק ככה לדבר, להגיד, תשמע, אתה מקדש שם שמיים, אלא יום יומיים אחרי זה אתה פתאום מרגיש את הגל החוזר מהאפקט של המעשה הזה שאתה עושה.
אני מדבר על כלל ציבור ישראלי. כן? לא,
כן,
אני
כן,
מדבר על משפט. אני אשתף אתכם. יום אחרי זה, הלכנו לנחם אבלים, משפחה, שאיבדו את הבת שלהם, וההורים, שתי ההורים, היו בנום של קדושים, שהם באו מצאצאים של האדמור הזה ואת האדמור הזה, ושם היה הרבה אדמורים מעורבים בתוך המשפחה. ואני יושב, אני מנחם, וישבו שם יהודים אנשי צורה, עם הסימון בשבילי היה הכתיפה בצווארון.
כן.
הבנתי שזה אנשים שמשתייכים לזה, ואז פתאום האבא שיושב שבעה אומר להם, אשתו הדליקה, אני לא זוכר, זה היה יום אחרי או יומיים אחרי זה, הדליקה משואה בשלשון ביום העצמאות ופה ושמה, ואני כבר התכוננתי לקבל איזה בתר.
איזה ציוני, כן.
כן, אבל קיבלתי תגובה כזאת חמה מכולם שם, ישבו שם אנשים מפורסמים, ואני בטוח שהם לא חוגגים את יום העצמאות, והתפלאתי, קיבלתי כזה כוח, ואחרי זה אשתי יצאה מהאנשים, היא אמרה, חיים, אין לך מושג מה שקרה פה. אני לא הבנתי איזה פרגון, איזה כולם דיברו על הנושא הזה של קידוש השם.
כן. כלומר, המסר שאני למד מדבריך, חיים, זה לא העניין הוא להתחבר ליום העצמאות, להיות חלק, לשנות השקפות, לעבור מחנות וכל המחלוקות וכל הדבר הזה, להפך. זה המסר של הרב שח.
איש באמונתו יחיה.
כן, נתנו לך פה הזדמנות לקדש שם שמיים, אומר הרב שח, אין אפשרות לסרב, אתה לא יכול למנוע מעצמך.
לא, הוא אומר, כמה אנשים יש הזדמנות כדי שם כזה.
שזה אמירה אדירה, אתה מצטט את אורי לופוליאנסקי, ששמע את זה מהרב שח, וזה באמת אמירה מדהימה.
ואני סומך עליו שהוא לא תלצל לספר לי סיפורי בתים.
ותרשה לי לומר, ככה, כאנשים קטנים שמסתכלים עליכם כאנשים גדולים, וכל כך הרבה שנים של עשייה, שהקידוש שם שמיים שאתם עושים הוא מדי יום ביומו. הוא לא רק באירוע כזה או אחר, או מעל איזה במה מכובדת, מפוארת ביום העצמאות, אלא כל כך הרבה, עשרות שנים, יום יום, כל פעולה קטנה היא למעשה קידוש שם שמיים אחד גדול.
לפעמים אני מחנך דורות של אנשים, ואני מסביר להם שהדבר הכי חשוב כשהם רוצים לקרב מישהו, זה מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך. איזה דוגמה אישית אתה נותן? וזה אני מלמד את כל הצעירים שבאים להתנדב אצלנו. ואני אומר להם, אתם עכשיו מייצגים את עם ישראל, את תורת ישראל. אתם תחשבו כל דבר לפני שאתם עושים, בשביל שתקדשו שם שמיים. ויש לי סיפור מדהים.
כן.
לפני שנה. כן. בדיוק שנה אנחנו פעם בשנה יוצאים עם ההורים.
כן.
הורים של ילדים חולים בסרטן שמשתתפים בקבוצות תמיכה, יש לנו בבני ברק קבוצה, יש בירושלים, חיפה, וההורים האלה מוזמנים לשמונה ימים לאירוע שנקרא המסע לחשיבה חיובית. אנחנו עושים סדנאות והכל, נוסעים ללונדון, שנה שעברה היינו גם בפריז יומיים, ומשהו עם אנשי מקצוע, נוסעים, ובאמת עובדים, אנשים חוזרים אחרת. ואנחנו יצאנו ביום שלישי, וביום ראשון מתקשר אליי אחד מההורים מחיפה, אומר, תשמע חיים, אני החלטתי שאני לא בא, בסדנה שעשינו ביום חמישי, ראיתי יש יותר מדי דוסים, זה לא בשבילי, אני חילוני והכל, אמרתי, מה זה מפריע לך, מישהו שם הציק לך, משהו? לא, תראה, אני עם השם בשבת, אני פה, השם בשבת, אף אחד לא אמר לך מה אתה עושה בחדר שלך, או כשאתה, זה, כשאתה יושב עם הציבור, אתה ברור שאתה לא תעשן לידם, אתה השם בשבת, תעשה מה שבא לך, בוא, אין שום סיבה שאתה לא תבוא. דיברנו, בסוף הוא השתכנע והוא הגיע. זאת אומרת, הוא אמר, אני בא. ואז התקשרתי לבת שירות שלנו, שעושה בחיפה, כי הוא חיפאי. אמרתי לה, בואי, תאפייני לי את היהודי הזה, שאני יודע איך להתייחס אליו בנסיעה.
כן.
אז היא אמרה, יש שלוש נקודות מאפיינות אותו. הוא ליצן, שונא דתיים ושונא דת. זה היה שלוש דברים, היא לא ידעה על מה אני שואל אותה.
כן.
אוקיי. אנחנו נסענו ביום שלישי, ביום ללונדון, ביום רביעי נסענו לפריז, ביום חמישי בצהריים היינו בגטו בפריז, לאכול איזו ארוחה קלה, עמדנו וחיכינו בתור שמה, להיכנס למסעדה, ופתאום היהודי הזה מתרחק, והיושב ראש שלנו בלונדון, הוא הצטרף אלינו לפריז, הוא מסתכל כך, עוקב אחריו, ופתאום הוא רואה שהוא ניגש שם לשלוש חבדניקים, שהיה להם דוכן להנחת תפילין, והוא מבקש להניח תפילין, והוא מניח תפילין. הוא שואל את אשתו, תגיד לי, יש לכם בבית תפילין? היא אומרת, אצלנו בבית תפילין? מה זה? אין שום דבר. הבחור הזה הוא חבר בעמותה שהם עושים בר מצוות לילדים שההורים לא עושים להם, והם קונים להם גם תפילין. הוא הרים טלפון לחבר שלו בלונדון, הוא אמר לו, תשמע, תכין לי תפילין ביום ראשון. וזהו, ביום ראשון היינו מוזמנים באיזה אחוזה, ארוחה, ברבקיו על האש, מצוות היום.
כן.
וככה, לפנות ערב, הבחור שלנו, קוראים לו אלי זליגר, הוא אוסף את כולם, אומר, בוא נודה למערכים שלנו, שעשו לנו כזה ארוחה יפה, וירחו אותנו כל כך יפה, אז הוא אומר, רגע, הוא קורא ליהודי הזה, אומר, בוא, תיגש רגע אליי. הוא מוציא סקית ניילון, מוציא מתוך הסקית ניילון זוג תפילין, הוא אומר, זה מתנה בשבילך. הבן אדם התפרץ בבכי, הלך הצידה, לא אמר תודה, לא כלום, הלך הצידה, פתח את התפילין, הניח אותם. אשתו ממררת בבכי, עם דמעות שליש, ואני צילמתי את זה.
וואו.
וזהו, למחרת בבוקר הוא הניח תפילין, וזהו. אנחנו נוסעים חזרה, ואנחנו עומדים בנתב"ג, מסביב למקום הזה, איפה שהמזוודות
הולכות
לטייל. כן. הוא ניגש אליי, הוא אומר לי בשקט, הוא אומר לי, חיים, אני הבטחתי לעצמי, שלא יעבור יום, עד יום מותי, שאני לא יניח תפילין.
תשמע, בוא נעצור כאן, בוא ניתן לזה להכיל. זה לא סיפור, זה ספר מוסר, ככה בסיפור אחד שקורה.
ואף אחד לא דיבר איתו על שום דבר.
כן?
זה רק מעשה, ואני שאלתי אותו אחרי זמן.
אפקט של קידוש השם, מעשה חייר קרבוך והוא התקרב?
בדיוק, כן. בדיוק. זה מה שאנחנו צריכים כיהודים, שומרי תורה ומצוות, כיהודים חרדים, אסור לנו להתבייש בזה שאנחנו יהודים חרדים, אנחנו צריכים להיות גאים בזה, כן. אנחנו צריכים לתת דוגמה. ואם אנחנו יודעים לתת דוגמה, אז זהו, אלה התוצאות.
חיים מרנטל, שתזכו להמשיך לקדש שם שמיים, אתה ורעייתך, מירי שתחיה, ובאמת מאות המתנדבים שלכם.
או, בדיוק. לזה חיכיתי.
כן, כן. הם באמת...
כולנו ביחד.
שליחות, שליחות.
הסיסמה שלנו זה ביחד נתגבר.
כן. שיהיה רפואה שלמה לכל החולים, וסייעתא דשמיא לבני משפחותיהם, ושנמשיך להשתמע רק בשמחות, ותודה רבה.
אמן, תודה רבה. תודה. ערב טוב.
ערב טוב. וכאן אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לאורי כהן הטכנאי. אנחנו נשוב מיד אחרי חדשות השעה 8, יישארו איתנו.